תיקים באפלה, שלום לכולם.
שלום.
פודקאסט פשע אמיתי.
אכן.
אז כל שבוע אני, אריאל, ואבא שלי נתנאל.
מיק מיק.
סליחה?
פשוט מדי פעם ככה,
רק לבדי שאת... כל פעם קולות חדשים.
רק לבדי שאת בהקשבה מלאה. מדי פעם אני שולח איזה קול לבדוק.
בודק ירנועת. ובאמת כל שבוע אנחנו מתכנסים כאן לדבר על תיק שנותר באפלה, פשע אמיתי.
לגמרי.
באמת כל שבוע אחד מאיתנו בוחר את הנושא, חוקר, בורר ומביא לכאן לשיחה ראשונית בלי לשתף את הבן אדם השני לפני, כדי לעלות באמת שיחה אמיתית. עוד משהו?
כן. מתי אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה? אנחנו ביום שהוא... 14, יום ראשון, 14 באפריל 2024.
נכון, היה לילה מדיני מאוד ו...
כאשר בעוד 50 שנה, נכדייך,
מחר.
ישאלו אותך, מה היה שם בלילה הראשון שבתיקים באפלה האלה, שפשוט באמצע האפלה, המון נקודות אור מנצנצות, שמתגלות כמאות טילי שיוט כטב"מים מאיראן. שהן נשלחות לעבר ישראל. מה תחושת הלב שלך?
לא יודעת.
משהו?
עם כמה שעצוב, זה המציאות כרגע. עם כמה שזה איכסה וכמה שמלחמה זה לא מצב אידיאלי, אבל מקווים שיהיה טוב, שיסתיים. תודה רבה.
כמה נבהלת?
לא מאוד, זה חלק עוד יותר עצוב, שזה לא יותר מדי הביל אותי. חלק מהזמן גם ישנתי. רב.
זאת אומרת, לא מצאתי את עצמך בלחץ בימים שלפני, שאמרו, האיראני, ונגיב.
שוב, יש לחץ כלשהו, כי זה מצב של מלחמה, אנחנו יורים עלינו, זה לא משהו שאפשר להכיל וזה... הנהון וקבלה מלאה של איזה יופי, לא, זה מצב לא, לא נורמלי, אבל כבר חודשים שלכם במלחמה.
אני מרגיש שעצמו זה היה משהו אחר, זאת הקומה אחרת.
כן.
זה איראן, פעם ראשונה איראנים, פעם ראשונה משטחם, פעם ראשונה מאות בבת אחת. בוא נחפש בהקשר הזה איזושהי בשורה טובה, קודם כל, זה יחסית איתי. כאילו, זה לא, נגיד, אנחנו מורגלים מעזה, מלבנון, האירוע הזה, יש כמה שניות, חצי דקה.
זה מה שמנחם אותך?
אז קודם כל, אני אגיד את זה בלי שזה יוציא חלילה דיבה לאף אחד, זה כמו מחכים לטכנאי של הוט, או של יס. 8 שעות, 9 שעות.
לכאורה.
allegedly. אז גם הטיל, הוא יצא עוד 8-9 שעות, הוא יגיע עוד 4 שעות, עוד 3 שעות. יש זמן.
התראה באמת מוזרה לפני.
הרמטכ"ל שלהם הכריז, או איש הצבא האיראני הכריז, יש המון זמן. כי פשוט זה נושא 200 קמ"ש, ואלפי, אלפי קילומטרים. אז הנה בשורה טובה, אין מה למהר. הטייסים לאט לאט, עולים על המטוס, כל המערכות. יש המון שעות עד שהאירוע הזה ממש קורה. בפועל, שזה מדהים. דבר שני, הנתונים, אפרופו, תיקים באפלה, הנתונים של הכיפת ברזל, 99.9% הם כמו בין פלא טכנולוגי ליד אלוהים. זה לא יאומן שהם הצליחו לבלום עם האמריקאים, עם הירדנים, הצליחו לבלום כמות מטורפת.
נכון.
של פחים, צינורות, טילים.
סך הכל מטורף. במצב טוב. אבל עדיין, מלחמה, זה לא יהיה...
העניין השני שאפשר לחשוב עליו בהקשר הזה של תיקים באפלה זה שכנראה שהם לא באמת רצו להזיק. הם רצו לייצר הרתעה קיצונית.
כי זה באמת אצלך, אני מכירה המון אנשים שהיו בלחץ מטורף, שלא ישנו בכלל.
בכלל?
אני מכירה זה כמה ש...
עברו כל הלילה מול הטלוויזיה?
שלא רצו שנתפוס לא מוכנים, שאם תהיה אזעקה והם יהיו... להתעורר לאזעקות זה קשה,
כן.
אז לא רצו את זה.
זה, זה. מצד שני, יש אלה טילים יחסית פחות מדויקים, טילים מונחים, יש טילים מאוד מדויקים, שיש אצל החיזבאללה בעשרות אלפים טילים, הרבה יותר קרוב, הם גם מדברים לבנונית, אבל גם איראנית, פרסית, אז הם יכולים לקבל פקודות גם מהם, זה הצד השני של זה. אני חושב שהצד הבלתי נסבל בסיטואציה, אתמול, שאתה רואה ויודע שהמסכים מתמלאים בנקודות, זה לעבר מדינת ישראל, אי אפשר לדעת לאן. כולנו רקמה אנושית אחת בתוך המקם הירוק, וזה לא לגמרי בשליטתך. זאת אומרת, אתה צריך לסמוך או על הכיפת ברזל, או על הטייסים, או על צהל, או על הניהוג האיראני.
יש הרבה על מי לסמוך.
כן.
ויופי.
ואני חושב שהמילת מפתח בהקשר הזה היא אמון ואמונה. אותו שורש.
אמן.
אמן? טוב. אמן עם הניקוד של אמן. שנתנו בסופו של דבר איזושהי הלכת עבודה שיהיה פה טוב.
סך הכל אני בטוחה שיהיה בסדר.
כן. כבר טוב.
עדיין אבל מצב מערער ומעורער ככה. זה לא משהו שאני מאחלת שנצטרך להתרגל אליו.
לגמרי לא. עוד דבר אחד שחשוב להגיד בהקשר הזה של טילים באפלה, כשיורים אלינו טילים, זה טילים. זה לא זרזוף, זה לא בקטנה, זה צעד של אלימות קיצוני,
נכון.
בריוני. אם היה יושב פה נציג איראני, היה אומר, תקשיב, מה אתם אמיתים? אתם חיסלתם לנו קונסוליה. הורדתם אותה בדמשק, זה שטח ריבוני שלנו. אתם פתחתם את זה בערוץ ישיר מולנו. וזה לא טיעון שהייתי מגדיר אותו לא בלתי סביר. אבל הסיטואציה היא שאסור להיכנע פה לכל הבריונים מסביב. אפשר. ואסור להתבריין עליהם גם, כי זה, את יודעת, זה...
קרמה.
לגמרי.
אפשר גם לדבר על זה שלשנוא את ישראל נהיה ממש טרנד?
כן, אפשר לדבר על זה.
הם ככה משווקים את עצמם, גם חמאס.
מי זה הם? חמאס.
בעיקר חמאס.
כן.
כי זה לוחמי שחרור מהפכניים. וממציגים זווית אחת יחידה ומסוימת לעולם.
זה מה שנקרא פרופגנדה, זה תעמולה.
שיווק.
כן, מיתוג.
והיו תקופות שכל הפוריו שלי בטיקטוק היה מלא מחאות נגדנו של אנשים שראו רק סרטון אחד בטיקטוק, סרטון הסברה לא בהכרח מבוסס, אפילו לא של חמאסניקים, פשוט מישהו שמדבר על זה, והחליטו לשנוא אותנו. אני לא מבינה
מי זה אותנו, איזה אתכם?
עם ישראל, אני מפה.
הבנתי, כן, יש כרגע שנאה קשה נגד ישראל והיהודים.
זה נהיה כמו אנשים ש... אני נוסח את זה ככה, כנראה בעזה הם לא הסתדרו.
כן.
שמחליטים להיות באדם בהכרח. לא יודעת, זה מצב מאוד מוזר. מאוד תפס אותי, לא מוכנה.
כן. יש משהו בקרבות בעזה עם כמות הבלתי מעורבים שנפגעו שם.
שזה באמת מצב לא סביר.
שהיא יצרה כדור שלג, כשלקח את האמפתיה שיוחסה לישראל אחרי 7 באוקטובר, ופשוט שרפה את כרטיס האשראי הזה. אולי, אולי, בעקבות ההתקפה עכשיו של איראן, וגם המחאות העולמי, ניתן יהיה אולי לראות שהקרדיט העולמי נמשך, תלוי אם ישראל תגיב, ואיך תגיב, ומתי תגיב.
שני הצדדים אכלו, נפגעו מזה בסופו של דבר, אבל טוב.
אז מה הכותרת שלנו בינתיים? מלחמת העולם כבר כאן, זה קורה.
נקווה שלא, אני ממש רוצה להגיד שאתה טועה.
היא כבר כאן, לא? זה קורה, מה זה הטילים האלה? ציר הרשע, ציר הפשע, הטילים, מאות.
אני ממש רוצה להאמין שזה לא יהיה תחת הכותרת של מלחמת העולם.
הלוואי.
בוא נשאיר את זה ככה ונלך אפילו לצד אחורה. בוא נרגע, מה?
די. על מה אנחנו עושים לדבר הערב?
היום אני באמת הבאתי את הנושא של הפרק, שהוא לא מדבר על מלחמה. רגע, באמת, כמו בפרקים אחרים שעשיתי, רגע, נניח את זה.
מיקרו-אסקפיזם.
כן, זה רגע חמוד גם להתעסק בתיקים באפלה, אבל באיזה נשימה בידיעה שזה לא מפה ולא... לא מפה בעצם. להתמקד בצרות קצת של שלו שלנו.
ומה גילית?
סלי קלארק.
סלי קלארק.
כן.
Who is סלי קלארק?
אז סלי נולדה ב-1964 באנגליה. אבא שלה היה שוטר ואמא שלה ספרית.
אוקיי.
אז באמת מאותה משפחה, היא באה ממשפחה שחצי ממנה היה נהיה אבא, התעסקו בחוק. נכון? והיא עצמה עבדה כעורכת דין, והיא התחתנה עם סטיב קלארק, שהיה גם עורך דין, והם התחתנו ב-1990. היא התחילה את הלימודים לעריכת דין רק אחרי שהכירו, אז היה להם איזה עניין משותף, בריאים בחוק בעצם. הסיפור שלנו מתחיל ב-1996, בספטמבר, שבה נולד להם הבן הראשון, כריסטופר.
אוקיי.
אחרי הלידה, סלי התמודדה עם דיכאון אחרי לידה, וקיבלה טיפול במרכז לבריאות הנפש בלונדון. מספר שבועות אחרי שנולד, התקשרה סלי לאמבולנס, כי איבד את ההכרה.
מי?
הילד.
הוולד הקטנש.
כן, קטן קטן. בבית החולים נקבע מותו. כן.
מותו או רציחתו?
כרגע בשלב הזה של הסיפור, מותו.
מותו.
בנובמבר, באמת סוגרים רגע, נקבע שזה סיבות טבעיות. לא היה ברור, למרות שהיה רגע עניין סיבוך רפואי, באמת מה שהיא דיווחה זה שהוא איבד את ההכרה ולא צריך להעיר אותו. אבל סיבת המוות הייתה מוות, סיבה רגילה, לא איזה משהו מערער. בנובמבר שנה אחר כך, ב-1997, נולד הרי, הבן השני של הזוג. אבל בינואר 1998 נמצא הרי מת. גם היה בן חודשיים בעצם.
גם יבחינה עם דיכאון אחרי לידה שנייה?
בבן השני לא. וגם מה שהבנתי כמה שבועות לפני הלידה שלו, אז לפי הרישומים הרפואיים היא כביכול נרפאה.
מעניין.
כמו שכאילו זה היה מתון. בסוף חודש פברואר של אותה השנה, נעצרו הזוג, הזוג קלארק, וחשד להריגת ילדיהם.
וואו.
סלי בסופו של דבר הוא אשמה בהריגת בניה ונשלחה למאסר עולם.
מה היא אמרה? מה עבר עליה?
בשני מקרי המוות של הילדים, סלי הייתה איתם לבדה. זה מה שבסופו של דבר כנראה חתם את זה מבחינת המשפט. היא, לשאלה שלך, תמיד הכחישה את האשמות, ובעלה שלא אשם בסופו של דבר, תמך בה לאורך כל הדרך.
כן, תמך בה.
כן. היא אמרה שהיא לא עשתה את זה, והוא הצדיק אותה במהלך המשפט. אחת העדויות במשפט הייתה עדותו של רופא הילדים ששימש עד מומחה מטעם התביעה, סר רוי מידאו. הרופא התבסס על מחקר שקבע, שהסיכוי למוות בהריסה של פעוט במשפחה הוא 1 ל-8,500. ולפי הרופא, הסיכוי שהילד השני ימות הוא 1 ל-73 מיליון. גם לפי הנתונים האלה שהוא הביא, הסיכוי שיהיה רצף של מוות כזה במשפחה הוא באמת זניח מאוד.
אבל לא אפס.
לא אפסי.
יכול להיות שיש איזה תסמונת, יכול להיות שיש איזה מחלה, נכון, אין לדעת.
נכון. בסוגריים, במהלך המשפט נולד לזוג בן נוסף, שממה שהבנתי עדיין בחיים.
אוקיי, בוא נחזיק לזה אצבעות.
כן.
והיא בכלא?
לאחר שריצתה סלי כ-3 שנים.
כן.
צצו פרטים נוספים. הסתבר. שבנם השני חלה, היה אצלו איזה נגיף, ושוב בבית החולים נקבע שגם הוא מת מסיבות טבעיות, אבל הממה עלו באמת בדיקות מהעבר של הילד שבאמת חלה כמה זמן לפני זה באיזה נגיף. כי ילד קטן, המערכת החיסונית שלהם עדיין מתפתחת.
כשאת אומרת צ'י-צ'י-צ'י.
צ'י-צ'י-צ'י, זה אני מנסה להבין איפה בדיוק עצרתי.
הבנתי. בתוך, מתוך התחקיר מתוך הסלולר ולא על דפים מודפסים.
כן, אבל הכל כתוב.
צ'י-צ'י-צ'י.
צ'י-צ'י-צ'י.
הבנתי.
בנוסף לזה, צ'י-צ'י-צ'י. רגע.
מי שמצטרף לנו עכשיו, סיפור של כרגע רצח כפול, אימא את שני ילדיה, כשהיא בעצם עורכת דין, מורשת, הבעל תומך, האבא שוטר, אישה נורמטיבית, דיכאון אחרי לידה זה קורה, זה מאוד קשה, ואז מתחילות לצוץ כל מיני, מה שנקרא, ראיות חדשות. אחד זה המחלה של הילד, השני.
זה פרט חישובי שלא הוצג באופן נכון. ההסתברות שהציג רופא הילדים בעדותו הייתה מוטעת. משום שלפי הסתברות, אלו מאורעות תלויים. כלומר, הסיכוי שהילד השני ימות מוות בהריסה קשור לסיכוי שהילד הראשון נפטר בהריסתו. וזה בשל גורמי סיכון אפשריים באותה סביבת מחיה של הילדים.
זאת אומרת, שזה לא נכון לחשב את זה כשני מקרים בלתי תלויים, אם הראשון, ההסתברות של השני גדולה יותר.
כן, ושהם גדלו באותה סביבה, וככל הנראה, באמת המוות שלהם היה קשור אחד בשני מסיבות הרפואיות, באמת שזיהו אצל הבן השני, אצל הרי. סלי באמת זוגתה.
זוגתה?
ושוחררה.
וואו, סי.
אבל בשנת 2007 היא נפטרה כשהייתה בת 43, צעירה מאוד.
ממה?
באמת אחרי מותה, המשפחה שלה סיפרה שסלי חוותה משבר עמוק באמון שלה, בגלל האשמות, בגלל האשמות השווא והחוויות שלה בכלא, ושתפיסת עולמה באמת התערערה. שוב, היא באה מחינוך למערכת הצדק, היא עבדה כעורכת דין, ותחושות אלה באמת השפיעו על מצבה הפסיכולוגי, על מצבה הנפשי. והיא גם התחילה לשתות אחרי זה, וזה השפיע מאוד על מצב הרפואי שלה עד שנפטרה.
וואו, נפטרה צעירה. נפטרה או שמה קץ לחייה או לא ברור?
זה היה מאוד גבול דק, כי כן זה היה בסופו של דבר לא מוות שנראה באופן ישיר כמוות מכוון, אבל אז לפי מה שרשום היא באמת נפטרה.
איך הסיפור המצמרר הזה? איך הגעת אליו? איך מפוצץ בחיפוש? אני מחפשת משהו, איזה תנחת מתקפות הטילים.
תשמעו לי איזה רצח כפול של ילדים. האמת שלא רציתי שיהיה קשר למצב האקטואלי.
אז איך
האמת שזה זה החיפוש די מעניין, התהליך שלו. בהתחלה היה שם של מישהי עם סיפור אחר, אבל עם קווים מקשרים שרציתי לעשות עליה את הפרק. אז כמו בדרך כלל שאני מחפשת, אני קודם כל מחפשת את השם של הבן אדם, לראות הכי פשוט מה הוא יוצא. ולפי זה אני גוללת בכל מיני מקורות מידע. וראיתי שבגוגל יש אפשרות שזה נותן אנשים עם סיפורים דומים. אז היה לי איזה כמה דקות שאני פשוט לוחצת על אנשים, כאילו מזפזפת שם בין כל מיני סיפורים.
סיפורי זוועות.
כן, אני מאוד פתח את עיניי, לא ידעתי שזה בדרך כלל לוקח לי רגע לברר מי אני רוצה, לעשות עליו את הפרק, ו זה פשוט גוגל עכשיו זורק לי מלא כיוונים. זה היה לי מאוד עצוב ומשמח במקביל.
מה שנקרא עצוב
כבני אדם. עצוב שקיים, עצוב שיש סיפורי זוועות כאלה, אבל מצד שני
משמח
להתכנס.
כן, תיקים באפלה.
הסיפור הזה לקח אותי
תובנה.
לפרק הראשון שעשינו על
האחים?
על עונש מוות. הפרק שבו אדם מופלל הוצא להורג וזוכה אחרי מותו. שאני ממליצה ללכת לפרק הזה לשמוע, לנשמע בית. שזה לקח אותי לסיפור נוסף של אישה שהוא אשמה, לא בהכרח הופללה, אבל
הוא אשמה. הוא אשמה והורשעה בלי שום קשר לאמת ולצדק בהכרח.
וזה גם השפיע עליה אחרי.
כן.
איבדה את שני בניה.
והייתה בכלא.
כן.
ולא יצאה מזה.
לא.
ממש כך.
מה איתך? מה זה? איך הוא פוגש אותך?
אני חושב שזה סיפור מאוד מאוד מדהים, במובן הזה שיש אימא שמאבדת את שני ילדים, מואשמת ברצח, ולכאורה זה קרוב, זה יכול להיות שכן, זה לא ממש לא. אז אני חושב שזה סיפור מדהים ויוצא דופן, בכלל כל נושא של דיכאון אחרי לידה. הוא תיק אפל בפני עצמו, נפשי.
נכון. חוויה שהרבה גם מתמודדות איתם, זה לא...
שאימהות לא כל כך, איך נקרא לזה...
חוות דיכאון אחרי לידה, זה...
זה משהו במובן הזה שלא מצליחות לחבק את מי שאמור להיות היצור האהוב עליהם, לפחות לא בהתחלה. סיפור לא פשוט, שבכלל הנפש היא דבר שברירי מאוד.
זה באמת מצב אימהות, זה נראה לי משהו שלוקחים בקלות דעת, אבל זה...
כדי להכין את עצמנו לזה מנטלית.
כן, זה הרבה.
אני חושב שפשוט יודעים.
כן, ברגע שמתחברים על זה, אבל זה נראה לי, לא הייתי אימא, כן, או זה...
תראי מספיק אותי.
צריך נראה לי באמת לבוא על זה באיזו מוכנות כלשהי, ובכל הכי לדעת זה גם מאוד הורמונלי. זה לא רק...
או נפשי.
כן, זה נראה לי שלב של השניים, של גם פיזית הגוף כאילו חווה המון שינויים וזה... הרבה, אבל...
תיקים באפילה, אריאל, אני רוצה להגיד לך המון המון תודה, היה פרק מרתק. הבאת אותה בשיחה מעוררת מחשבה.
מקווה גם, לוקחת רגע חזרה להתחיל את השיחה, נקווה לטוב בארץ, נקווה שהחטופים יחזרו,
אמן ואמן. מה את אומרת עד ליל הסדר? חג החופש, חג החירות?
הם באמת מכירים חגים, לא הבנתי, מחכים אחד לשני את החגים? החמאס לוקחו את שמחת תורה, האיראנים לוקחים את פסח, מה? לא הבנתי.
ורק לישראל, לא נשאר. הלך, 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 הלך. את יודעת, יכול להיות שישראל בישל דייסה. ואז אולי הוא אוכל בהקשר הזה, אבל מצד שני, האמונה הפטליסטית ברוח האדם היא כזאת שמניחה את הדעת, בסוף יהיה טוב. ואולי כבר יש דברים טובים שקורים. כי גם כשיש 300 כתבמים וטילים ועוד טילים וחצי טילים, עדיין, רוב השמיים, אנחנו מסתכלים עכשיו מחוץ לאולפן, השמיים מהירים, כחולים, אפורים, נטולי עננים ונטולי טילים. אז, יודעת, גם זאת יכולה להתבונן על המצב. איפה אפשר לצרוך את תיקים באפלה, אריאל?
אתם יכולים לשמוע אותנו באפליקציות הפודקאסטים האהובות עליכם, ספוטיפיי, אפל פודקאסטים, גוגל פודקאסטים ומה שביניהם. אתם יכולים למצוא אותנו בקבוצת הפייסבוק ובעמוד האינסטגרם. הכל בחיפוש תיקים באפלה. תודה רבה. תודה לכם. ותודה לכם.
תודה, תודה.